אנחנו למדנו אתמול שיש שם הוויה, זה מצד אחד שבח גדול על הבורא, כי הוא מהווה את הכל. ומצד שני הסברנו שהשבח הזה הוא רק אלינו, הנבראים שנמצאים בחלק מההוויה, אנחנו מתפעלים מהדבר הנפלא הזה של הוויית העולם, אז אנחנו משבחים את הבורא ואומרים עליו שהוא הוויה, הוא מהווה את הכל. אבל ביחס לבורא בעצמו, שם שיוצר ומהווה, נכון. אבל ביחס לבורא בעצמו, ההוויה היא דבר שהוא לא השבח האמיתי שלו, כי הוויה זה משהו מאוד מצומצם כלפיו. אז כלפי הבורא עצמו לא שייך אפילו להתבטא בביטוי הוויה. וחנה, שזה מסמל כרמז בעם ישראל, למי שיש לו מצב של הכרה, לא מצליח לגלות אהבת השם ויראת השם. ומה הסיבה לדבר? כי הוא לא השתחרר לגמרי מהקשר שלו לענייני העולם, הוא לא ניקה את הכלי לגמרי. אז מה הפתרון? ותתפלל חנה על הוויה. דהיינו, תבין ותתבונן שכל העולמות זה צמצום, זה לא שבח אמיתי. תתחבר למה שיותר גבוה מהכל, וכשאתה מתבונן למה שיותר גבוה מהכל, אתה מבין שאת מי באמת הבורא מחשיב, מי באמת חשוב לגביו, עם ישראל, עם קרובו, ואז אתה תצליח להתחבר יותר אל האלוקות ופחות לענייני העולם, וזה מה שיפתח לך את כל העניינים. בדיוק פה אנחנו בסיום העניין. וזהו, ותתפלל חנה על הוויה. כי תפילה, כשאומרים את המילה ותתפלל, מה זה תפילה? הוא מלשון התקשרות. הפירוש המילולי של המילה תפילה זה להתחבר, להתקשר. ותתפלל חנה, התחברה חנה. למה היא התחברה? שהתקשרה עצמה על הוויה. מה זה על הוויה? הפירוש למעלה מעלה מבחינת שם הוויה. מה זה שם הוויה? הסברנו המורה על התהוות העולמות וחיותן. זה העניין של שם הוויה, שזה מראה על ההוויה של הבריאה. אבל היא התחברה למשהו יותר גבוה מהוויה. כי אם, מה היה המטרה? להיבטל ולהיכלל בייחודו יתברך במסירות נפש בפנימיות עצמותו. שזה הרבה יותר נעלה מאשר הוויה. והנה, ברגע שאדם מתחבר לדרגה האלוקית הגבוהה כל כך, מכיוון שהבורא כל כך גבוה, אז אנחנו הרי בעצם כל כך קטנים, אנחנו כל כך אפסיים. אז איזה רחמנות יש על האפסיים האלה? ומעוררים ריבונו של עולם, אז תעורר רחמנות עלינו שנצליח להתרומם, להתעורר. והנה משם, בדרגה הזו, נמשך בחינת רחמים רבים על ניצוץ אלוקות שבנפשו. וזהו בחות תבכה. כתוב על חנה, ותתפלל חנה על הוויה, ובחות תבכה. מה זה הבחות תבכה? לעורר רחמים רבים. כדי לעורר רחמים, הקדוש ברוך הוא יעורר רחמים עלינו, ויתן לנו את היכולת להתחבר אליו באמת. וזהו, זה מה שאומרים בתפילה. המלך המרומם לבדו, מה פירוש המלך המרומם לבדו? הוא הרי מרומם באופן כזה שאין לנו אפילו להשגה ברוממות שלו, הוא לבדו. והמתנשא מימות עולם, כל ימות עולם, כל העולמות, ביחס אליו זה צמצום, באמת הוא מתנשא, הוא מעל הכל. פירוש הוא רם ונישא מגדר בחינת עולם. אז מה ההמשך? ולפיכך, ברחמך הרבים, רחם עלינו. דהיינו, שמחמת התנסותו מימות עולם, בגלל שהוא כל כך גבוה, והוא כל כך מנוסה ומרומה מכל הבריאה, עד אין חקר, עד שבכלל אין לנו יכולת לקלוט ולחקור ולהבין את גדולתו, אז גדלה בעיניו הרחמנות על כל העולם. והרחמנות שלו על כל העולם, על איזה עולם? האמת שהרחמנות שלו על כל העולמות. כי ביחס אליו כל העולמות הם עין ואפס. ואפילו על עולמות עליונים, אפילו על בחינת גן עדן העליון, ולמעלה מעלה הדרום המעלו, הדרום כל המעלות שייך אצלו רחמנות. הרחמנות האמיתית היא על כל העולמות, כי כולם שפילים אצלו. באמת כולם ביחס אל עצמותו של הבורא שפלים ונמוכים. מה שאין כן, בעולמות הנאצלים והנבראים חולי, כי כל מה שיורד מטה מטה מתמעט בחינת רחמים. אבל העניין הוא כזה, ככל שנמצאים בעולם יותר גבוה, יש טיפה השגה בעניינים אלוקיים, אז יש יכולת להבין כמה אני קטן וכמה הוא גדול ובמילא כמה רחמנות עליי. ככל שהעולם יותר נמוך, במיוחד בעולם שלנו, אנחנו כל כך נמוכים, אין לנו שום השגה ברוחניות. יש לנו רק השגה בדברים גשמיים. אין לנו השגה כמה אנחנו קטנים, כמה אנחנו אפסיים. זה אנחנו לא קולטים. דווקא הנמיכות של העולם נותנת לנו תחושה, אנחנו מה שאנחנו, מי אמר שאנחנו קטנים. אז הרחמנות שלנו עוד יותר גדולה, שאנחנו אפילו לא מבינים כמה רחמנות עלינו. עד שבבחינת ארץ על הזו הגשמית, אין לנו משיגים הרחמנות. אפילו שעל עולמה הזה הגשמי, אנחנו לא משיגים את הרחמנות האלוקית, כיוון שאנחנו בתוכה. כי הרחמנות הוא אצל גדול על הקטן. מי יכול לרחם? הגדול, העשיר, יכול לרחם על העני. אז מי מרגיש את הרחמנות? העשיר. העני מרגיש את הרחמנות שהעשיר מרגיש עליו, הוא לא מרגיש. הוא הרי בתוך המצב של עצמו. מי מרגיש את הרחמנות על הקטן? העשיר. הבורא אצלו מאיר הרחמנות על העולמות, אבל מי שבתוך העולמות לא מרגיש את הרחמנות שעליו. כי כמו שהוא מתנשא עד אין חקר, הבורא שהוא כל כך גבוה, אז כך רחמיו מרובים. אף כי נשגב שמו לבדו, מכל מקום הרי אלוקי עולם. וזה מה שאנחנו מבקשים, ריבונו של עולם. אנחנו לא מרגישים את הרחמנות, אבל אתה הרי כן מרגיש את הרחמנות. אתה תרחם עלינו כמו שאתה יודע לרחם עלינו, ולא כמו שאנחנו לא מרגישים עד כמה אנחנו קטנים. וזהו אלוקי עולם ברחמך ובקשתנו, מה אנחנו בעצם מבקשים בתפילה, שלפי שאין לנו משיגים בשכלנו הרחמנות. אנחנו לא משיגים בשכל שלנו כמה האפסיות שלנו גדולה, ובמילא כמה הרחמנות עלינו גדולה. אתה תעורר רחמך הרבים. אתה תעורר את הרחמים שלא נטבע ונשקע בזה העולם. אם היינו משיגים כמה רחמנות עלינו, זה עצמו היה עוזר לנו לא להיות מונח מדי הרבה בשטויות. היינו מחפשים להיות מונח בדברים יותר נעלים. כי אנחנו, אם היינו משיגים כמה רחמנות, המצב הנמוך שאנחנו נמצאים, אז אנחנו היינו רוצים לצאת מזה. אבל אנחנו מעצמנו, אי אפשר לסמוך עליהם. אנחנו מעצמנו לא מרגישים את הרחמנות, אז טוב לנו איפה שאנחנו. נמצאים בתוך הבוץ ונהנים מהבוץ הזה. אומרים, ריבונו של עולם, תעורר עלינו את הרחמנות, שקצת נרגיש כמה רחמנות להיות בכזה בוץ. ואדם שירגיש טיפה את הרחמנות שלא להיות בכזה בוץ, אז מה יהיה התוצאה? אני רוצה לצאת מזה. ותהיה מגן אישנו, משגב בעדינו. פירוש משגב, כמו חומה נשגבה ומוקפת, תהיה החומה שלנו, תשמור עלינו. וכן מגן, הוא מחסה להסתיר בפני האויבים. אז זה, אם אדם עובד בצורה כזו, אז לא תהיה משקלה והכרה. לא יהיה לו משקלה, לא יהיה מוות של הרגשות. לא יהיה הכרה שבכלל לא יצליח להורא. עד רבה, הוא יעבוד בצורה נכונה, כמו חנה, ותתפלל חנה על הבעיה, אז הוא יצליח להורר את הבחות תפקד הרחמנות. עכשיו, באותו מקום בתורה כתוב, אחרי זה, את מספר ימיך המלא, שזה מה הסיומת של הברכה, זה מסיים דבר מאוד מעניין. אומר ככה, והנה כתיב, ואברהם זקן בא בימים. לאברהם אבינו כתוב את הביטוי הזה, מה פירוש זקן בא בימים? ידוע שכשכתוב בתורה זקן, זה לא דווקא זקן, מה שאנחנו מתכוונים בשפה המדוברת שלנו, זקן בגיל, אדם שהוא מבוגר. מה זה זקן מבחינת התורה? פירוש זקן זה שקנה חוכמה. כי המילה זקן זה בעצם חיבור של שתי מילים, זה קנה. זה קנה נהיה זקן. מה הוא קנה? הוא קנה חוכמה. ואמרו על פסוק בישישים חוכמה. למה דווקא חוכמה נמצאת אצל הישישים? אדם צעיר, אדם שלא חם, הוא קופץ מדבר לדבר, מתלהב מזה, מתלהב מזה, הוא לא בוחן את הדברים בצורה נכונה, הוא בוחן, הוא עושה את הדברים לפי האינסטינקטים שקופצים לו באותו רגע. אבל אדם שהוא כבר ישיש, מה המעלה? שדעתה מתיישבת עליהם. הוא קצת יותר מיושב, ישיש. הדעה שלו קצת יותר מיושבת, ומילא, אז אצלו יש יותר חוכמה. מה זה בעבודת השם? דהיינו, שתהיה עבודה בקביעות וביישוב הדעת. שאדם יהיה מחובר לעבודת השם באופן קבוע, באופן שזה, הוא יבין שזה החיים שלו, ויהיה לו התיישבות הדעת בזה. ולא יהיה פעם כך, הוא פעם כך. יום אחד הוא עם מצב רוח טוב, אז הוא מתפלל, יום השני ככה, זה נקרא חוסר יציבות. האדם בקו הזה שדיברנו צריך להפנים את זה, שיהיה יציב בזה. כי צריך להיות כל הימים שלמים. כל הימים שלו, אתה צריך למלא את כל הימים, זה נקרא, ואברהם זקן, הוא היה חכם, אז בא בימים, מה פרוש בא בימים? כל הימים שלו, הוא מילא אותם. כמו שכתוב בזוהר, והימים שנתנו לו מן השמיים לחיות בהם, כי מי שנותינו, שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם כמה זמן הוא נמצא פה בעולם, לא ניתנו לבטלה אפילו שעה אחת יתרה על השיעור ששיערו כמה הוא צריך להשלים את נפשו. הקדוש ברוך הוא לא נתן לבן אדם אפילו רגע אחד מיותר, ממה שנקבע מראש מה הוא אמור לעשות בעולם, והוא קיבל בדיוק את מספר הדקות והשעות למלא את זה. ומזה התבונן המשכיל, מזה אדם שיש לו טיפה שכל, הוא צריך להגיע לתובנה, להיות ממרי דחוש בנה, שיהיה בעל החשבון, שיעשה חשבון נפש. לחשוב כל המחשבות והדיבורים והמעשים דבר יום ביומו. כל יום תחשוב, אני מנצל את היום, מנצל את הזמן, עושה את מה שצריך, ממלא את הזמן כמו שצריך. והנה, הימים הם בחינת לבושים. כל יום זה עוד לבוש, שהנשמה מלבישה את עצמה, עם עוד לבוש שמתקנת את עצמה. והם, איזה לבושים ממלאים בימים, איך הימים הופכים להיות לבושים, אם זה לבושי התורה והמצוות שלומד ועושה בכל יום. אם היום עבר בלי תוכן, אז היום הוא לא לבוש, אז היום הלך ריק. אבל אם הוא ממלא את היום בתורה ומצוות, אז היום הופך להיות עוד לבוש לנשמה. או בלבושים אלו, כשאדם מלביש את עצמו בהרבה לבושים, דיינו ממלא את היום עם הרבה תוכן של תורה ומצוות, יכול האדם לקבל גילוי אלוקותו יתברך, ואהבה ואירה נמשכים מארץ עליונה בתוספת תורה. אז זה יהיה, הוא יהיה מוכשר, הוא יהיה כלי שהקדוש ברוך הוא יאיר לו, יהיה לו יכולת להיות קשור לבורא, יהיה לו אהבת השם, יראת השם, יהיה יותר, יותר רוממות, כי יש על מי להלביש את זה, יש אדם שמילא את הימים. כן? כי אף שלומד פשטי התורה, יכול להיות שאדם אומר, אני לומד, לומד תורה, לומד פשט, לומד חומש, לומד גמרא, ואין הוא מגיע לו מזה שום אהבה ואירה בשעת מעשה, הוא אומר, אני בשעת מעשה לא מרגיש שום התעוררות, אני לומד, לומד, לא מרגיש התעוררות, אומרים לו מכל מקום, הרי התורה אור זרוע, כל מה שאתה לומד זה כאילו זרעים הכנסת באדמה, לא מכניס זרעים באדמה, הוא רואה מיד עצים שצומחים, אומר, אני זורע, אני כבר עובד כאן כך וכך ימים, ולא רואה עדיין שום פירות, שום תוצאות. אומרים לו, אל תדאג, אתה לומד, אתה זורע זרעים. בארץ העליונה, אור זרוע, יש בארץ הרוחנית, הזרעים נכנסים, ומשם תצמיח צדקה ורב חסד. משם יבוא היום, יצמח משם החסד שהבורא יאיר את עצמו אליך. דהיינו, בחינת אהבה רבה לנפשות ישראל, להאיר להם בלבושים אלו. אם אתה תהיה בי בימים, אז אפילו שאתה לא רואה תוצאות מיד, הקדוש ברוך הוא, בבוא היום שהזרעים ינבטו, יאיר לך מה שיאיר. וזהו זה מה שכתוב בפרשה שלנו, את מספר ימיך המלא. אז מה הפשט את מספר ימיך המלא? הפשט הפשוט, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אמלא לך כמה ימים שאתה צריך. אבל בפנימיות הדבר, יש כאן דבר מאוד נפלא. זאת אומרת ככה, פירוש, כי הנה, בחינת הימים עצמם, שם הלבושים, מוטל עליך לעשותם. לעשות את הימים, אתה צריך לעשות. הקדוש ברוך אומר, המלא, אני אעשה, מה אני אעשה? מספר ימיך. מה זה מספר? מספר ימיך הוא אור שבתוך הימים. כמו שכתוב בזוהר על פסוק השמיים מספרים. לספר יכול להיות גם מלשון אבן ספיר. מה זה אבן ספיר? אבן שמאירה. את מספר ימיך, להאיר לך את הימים, הוא פירוש, כמו שהזוהר אומר, מה זה השמיים מספרים? הוא פירוש מנארין ומנצנצין כספירין. השמיים מאירים, נוצצים. אומר הקדוש ברוך הוא, מספר ימיך, בחינת מספר זה, עליי למעלותו. אתה עשית את הימים, עכשיו אתה רוצה שיהיה בהם אור? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תעשה את הימים, אני יאיר אותם, אני אמלא לך אותם באור. שיאיר עליך מכוח הצומח שבארץ החיים. אתה תזרע את הצמיחה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה. כמו שבגשמיות, אדם זורע באדמה. זה צומח בכוח הצומח שהקדוש ברוך הוא שתל באדמה, זה לא בחוכמה שלך. כי אם אתה תזרע במקום, כמו שדיברנו, תזרע על השולחן, לא יצא מצמח כלום. אתה חייב לזרע במקום שהקדוש ברוך הוא יכניס בפנים יכולת פוטנציאלית שיכול לצמוח. גם פה אותו דבר. אז אתה תמלא את הימים והוא ימלא אותם עם מספר, עם אור. זה בעשי טוב. וכן בעניין סור מרע. אמר, והסירותי מחלה מקרבך. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה תעשה את הימים כמו שצריך, אני אסיר את המחלה מקרבך. הפשט הפשוט, קודם כל שאדם יהיה בריא. אבל מה הרמז הרוחני בזה? פירוש, המחלה אשר נדבקה ונשרשה בקרבך. כל בן אדם בעולם, יש לו בבילדין דבוק בו מחלה. איזה מחלה? מחלה רוחנית. מחלת נפש. מה זה המחלה הזו? והנה עניין מה והוא עניין מה שאמרו רזל, דלת מתו בעטיו של נחש. כלומר אומרת, היו ארבע צדיקים שהם היו לגמרי מושלמים, לא היה סיבה אפילו שהם ימותו, אבל הם מתו, למה? הם מתו בגלל הנחש. מה הכוונה? שאף על פי שהם צדיקים גמורים, מכל מקום נשאר בהם עדיין איזה שמץ מזוהמת הנחש. הנחש שפיתה את חווה והביא זוהמה לעולם, הביא זוהמה לכל העולם. אז זה נדבק אצל כל אחד דבוק בו זוהמה. שלא יכלו להסירו מכל וכל. אותם ארבע שעליהם כתוב בגמרא, למרות שהם הזדקחו, אבל לגמרי להוריד הם לא הצליחו. זה הקדוש ברוך אומר, והסירותי, אני יוציא את המחלה מקרבך. והוא עיקר, במה, מה יהיה המחלה? עיקר נקודת קליפת גסות הרוח. שאדם נהיה גס רוח, נהיה אני, נהיה מציאות, זה גסות הרוח, זה המחלה. שנעשה בטבע האדם בחטאו, בעץ הדעת טוב ורע. דהיינו, מה היה המחלה הזו? שרואה את עצמו. הוא מכיר חסרונו, הוא יודע שזה טוב לו, הוא אומר, אני מכיר את עצמי, אני... זה לא טוב לי, זה כן טוב לי, הכל הוא מסתובב סביב המבט של עצמו, זה המחלה הזו, הישות של האדם. כמו שכתוב, ותהרה האישה כי טוב העץ למאכל, וזהו שורש הזוהמה, הוא מקור לכל התאוות והעבירות. כי בוחר בזה לטובתו, לרעתו, אדם אומר, אני, יש לי שיקול דעת, אני אעשה, זה נראה לי, אני אעשה, זה לא נראה לי, אני לא אעשה, ראה, למה, מה? אתה קובע פעם מה נראה, מה לא נראה. הנקודת מוצא שלך היא ישות וגסות, איך אתה יכול, בכלל, אתה משוחד עם הישות של עצמך. מה שאינכם קודם החטא היו ערומים, כי תכתיב מי יגיד לך, כי לא היו מרגישים שהוא מרגש חסרונם או טובה לעצמו. לפני החטא, מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, ככה זה מצוין. ברגע שנכנס החטא, מה נכנס? יש לי גם אני יש לי מה לומר פה בעסק, ואז זה הבעיה. רק שהיו משיגים גילוי אלוקותו התברך ודל, וזו הברכה. שאדם יעבוד כמו שצריך, אז יש גם את מספר ימיך המלא, וגם מעשירות עם מחלה מקרבך, ואז הכל מתוקן ומושלם באופן מלא.